מעומרי כאן, ומאסק אני דברך. אנחנו בסוגיית נת ורנת. סוגיית נת ורנת, סוגיה שיש בה גם למדנות, גם עיון, וגם המון דברים הלכה למעשה, ודומה שזה אחד הדברים שבבית רגיל, כשר, ששומרים על הכל, אין בעיות קשרות, זה נושא מאוד אקטואלי. כל מיני דברים פרווה, מארוחה חלבית, מארוחה בשרית, כל מיני שאלות שאנחנו בעזרת השם נדבר עליהן, ונתחיל בגמרא בחולין קופית א' עמוד ב'. אומרת הגמרא, דגים שעלו בקערה, רב אמר אסור לאוכלן בקוטח, ושמואל אמר מותר לאוכלן בקוטח. אז דגים זה איזה משל, משהו פרווה, שעלו בקערה, בואו נדבר בינתיים שבושלו בקערה, אז רב אומר שמותר לאכול אותם לתבשיל חלבי, שאסור לאכול אותם מתבשיל חלבי, שמואל אומר שמותר לאכול אותם מתבשיל חלבי. אומרת הגמרא, רב אמר אסור, נותן טעם. שמואל אמר מותר, נותן טעם, בר נותן טעם. אז רב אומר שאסור. וזה הדבר הפשוט, הסברה הפשוטה לכאורה היא שאסור. יש כאן נתינת טעם, אנחנו דיברנו על דין נותן טעם ועל טעם כעיקר, וראינו, להלכה אנחנו עוסקים טעם כעיקר דאורייתא. אם טעם כעיקר דאורייתא, אז לכאורה ברור שיהיה אסור לאכול דבר שיתבשל בכלי בשרי, שיהיה אסור תפוחי אדמה בכלי בשרי, שיהיה אסור עם חלב, טעם כעיקר דאורייתא. למרות זאת, שמואל אומר מותר. אז רב אומר אסור כי נותן טעם, שמואל אומר נותן, מותר נותן טעם, בר נותן טעם. אז הבשר נותן טעם בקערה, והקערה נותנת טעם בדגים. ולכן זה טעם חלש יותר, ולכן מותר לאכול את הדבר הזה, את הדבר הפרווה עם חלב. לא תמיד הגמרא מביאה פסק הלכה, אבל כאן הגמרא אומרת, אמר חזקיה משום ארבעי, הלכתה, דגים שלו בקערה, מותר לאוכלן בקוטח. אז נפסק להלכה, דבר פרווה, לכאורה, יתבשל בכלי בשרי, מותר לאכול אותו עם חלב, ולכאורה, אם נפסקה כאן הלכה, אין לנו יותר מה לדון, כי לא היה אפשר לסגור את השיעור. אבל, הביטוי של עלו עורר את הראשונים למחשבה. והריוון, חתנו של רשי, מביא בשם רשי, מובא בתוספות כאן, בדיבור המתחיל הלכתה, שרק דגים שעלו מותר לאכול בקוטח. אבל אם זה בושל, אסור לאכול בקוטח. עכשיו, דגים שעלו, פשטות הדברים שמדובר, או שהוא שם דגים רותחים בתוך קערה קרה, צוננת, בשרית, או שהוא שם דגים קרים בתוך קערה רותחת בשרית. כלומר, אחד מהם קר, אז מותר לאכול את הדגים עם החלב. אבל אם הוא בישל את הדגים בקערה בשרית, כלומר אם שניהם חמים, אז הדגים נחשבים לבשרית, ואסור לאכול אותם בקוטח. אז כך פשטות הדברים, יש דיון, האם זה דווקא בישול או שניהם רותחים, מדברי בית יוסף יוצא שאם הדגים והקערה שניהם רותחים, זה נחשב כמו בישול, ואומנם הבך טען שלא, שזה שווה עלו, ורק אם זה בושל ממש, החמיר הריוון, אבל השח והתז כתבו כדעת לבית יוסף, אז כמו שאמרתי עכשיו, שאם שניהם רותחים, זה עכשיו כמו בישול. ואם שניהם קרים, אז זה פשוט שמותר, אפילו לדעת רב, כך אומרים תוספות. כלומר, אז יש לנו מצב ששניהם קרים, שזה מותר לכולי אלמה. יש לנו מצב ששניהם רותחים, שלפי הריוון זה אסור לכולן, זה בישול, או בישול שאסור לכולן. מחלוקת רב ושמואל, זה כשאחד מהם חם ואחד קר. אתן לכם דוגמה, למשל, אתה לוקח איטריות. האיטריות פרווה, הכנת אותן בסיר פרווה, ויש לך מסננת בשרית. אתה שופך את האיטריות, לתוך המסננת. האיטריות חמות, המסננת קרה. כיוון שהמסננת קרה, אז לכולי אלמה מותר לשים על היתריות חמאה. למרות שזה בסדר, כי המסננת קרה. אבל אם בישלת תפוחי אדמה בכלי בשרי, ועכשיו אתה רוצה לאכול אותה עם חלב, אומר הריבן, זה אסור. כי אם זה יתבשל, לא על זה יתיר שמואל, וזה אסור לאוכלן בקודח. זאת, השיטה של הריבן. והסברה בדבר הזה, אפשר להבין אותה. כי הרי, אם היינו מדברים על מקרה של איסור ממש, אז איסור ממש, חזיר. איסור ממש, בשר רותח שהונח בקערה לא כשרה צוננת. אז מה קורה במקרה הזה? מצד אחד, ברור שאסור לאכול את הבשר. אבל מצד שני, אנחנו פוסקים להלכה, ואולי נדבר על זה פעם, שזה בולע רק כדי קליפה, כי זה לא בישול ממש. כיוון שזה בולע רק כדי קליפה, אז אפשר להבין שזה טעם שהוא מראש חלש יותר. הטעם חלבי שיש בבשר, הוא נוגע בו רק כדי קליפה, הוא לא מגיע לכולו. כיוון שהוא חלש יותר, לכן בנת ברנת לא החמירו. אבל אם זה בושל, אם בשר בושל בקערת איסור, כולו היה הופך לאיסור. אם כולו היה הופך לאיסור, זה מעיד שכולו בלוע בטעם של איסור, ולכן אין מקום להקל גם בנת ברנת. זאת אומרת שכל הסיבה, אומר הריבן, שאנחנו מכינים בנת ברנת, זה רק כאשר אין בליעה בכולו. יש רק בליעה כדי קליפה, בליעה חלשה, וזה אנחנו נתיר, אם מדובר על פרווה שהתבשל בטי בשרי, ואז זה כאילו טעם עקיף. אבל, אם מדובר על בישול ממש, וזה לא נתיר, כי זאת בליעה מלאה, ולכן גם תפוחי האדמה שהתבשלו בכלי בשרי, אם זה יתבשל, אסור לאכול אותם עם חלב. כל זה שיטה אחת, שיטת הריבן חתנו של רשי, ויש עוד ראשונים שהביאו בדרך הזאת, בארוז הרוע, במורדכי, פסקי התוספות. שיטה שנייה, שיטת רוב הראשונים. רוב הראשונים, זה אומר הרמב״ם במאכלות אסורות, פרק ט' הלכה כף ג', הרשב"א בתורת הבית, דף עמוד ב', איפה שהבאתי לכם, הר"ן בסוגיה שם וכולי, והרעבייה, וכך משמע גם הרש"י עצמו, לא כמו הריב"ן, והתרומה והסמ"ג והסמ"ק, כל אלה מבינים שגם דגים שבושלו, מותר לאכול אותם בקוטח, מותר לאכול אותם עם תבשיל חלבי. מה הטעם של המתירים? הטעם של המתירים, שאנחנו מדברים על נת ברנת דהתרה, ולכן אי אפשר להשוות אותו לאיסור בכלל, והוא יהיה מותר תמיד. אנחנו צריכים לברר את זה, אבל קודם כל מדובר על נותן טעם, בר נותן טעם של היתר, וכשנובר נותן טעם, בר נותן טעם של היתר, זה משהו אחר לגמרי, אל תשווה את זה לאיסור, והדבר הזה, מותר תמיד, ואת הדברים האלה אנחנו נצטרך לבאר. אני רק רוצה לפני זה לדבר על דעת רשי, הריבן כותב בשם רשי, שרק אם עלו מותר, אבל אם התבשלו, אסור. אבל תוספות, דיבור המתחיל הלכתה, דייקו ברשי עצמו שהוא מתיר גם ונתבשלו. למה? כי רשי אומר, דרך שדיבור המתחיל נותן טעם, רשי אומר ששמואל מודה שדגים שבושלו עם בשר ממש, אסור לאוכלם בקוטח. כלומר, שרק אם מבושלים עם בשר אסור. אבל אם זה מבושל בקערה בשרית, ללא בשר זה יהיה מותר, כך אפשר לדייק בדברי רשי, וכך התוספות מדייקים בדברי רשי, זאת אומרת שהשיטה הזאת אנחנו קוראים לה ריבן בשם רשי. אנחנו לא קוראים לה רשי, כי לא ברור לגמרי ברשי, אבל אפשר לקרוא לזה ריבן בשם רשי. ראיות לטובת הריבן, יש לנו סוגיה אצלנו, ויכולים לדעת לפעמוד ב' לגבי צנון. אנחנו נדבר על צנון, ועוד נדבר על חריף, יהיה לנו הרבה עריכות לחריף. אבל צנון שחתך אותו בסכין, שחתך בבשר, אסור לאכלו בקוטח. כלומר, אם אתה לוקח סכין ושריף, ואתה חותך צנון, אסור לאכול בקוטח. והגמרא אומרת, למה? כי צנון, אגב חריפותו, בלה. עכשיו, יש כאן דבר מדהים. אנחנו מדברים עכשיו על דבר שלא יתבשל בכלל. לקחת סכין, חתכת בצל. זה לא יתבשל בכלל. והגמרא אומרת, למרות שזה לא יתבשל בכלל, כיוון שזה חריף, זה בולע, ואסור לאכול את זה עם חלב. עכשיו, אנחנו מבינים שחריף הוא יותר מדברים אחרים, אבל לא הגיוני שחריף יהיה חמור יותר מאשר בישול. כלומר, אתה אומר, אתה חותך בצל, זה כמו מבושל, אוקיי? אבל מה יוצא לפי פשטות הגמרא? שאפילו שזה יתבשל, לקחת תפוח אדמה, ובישלת וסיר בשרי, פשטות הגמרא, פשטות הרמב"ם ברוב הראשונים, שמותר לאכול את זה עם חלב. כלומר, תפוח אדמה שהתבשל בכדי בשרי, קל יותר מאשר בצל שלא התבשל, רק נחתך. כלומר, קשה להגיד שעלה חמור פחות מחריף, ולכן מותר, קשה להגיד שעלה של בישול, שבישול חמור פחות מחריף, ולכן יהיה מותר. אנחנו אומר, עלה זה לא יכול להיות בישול. אם זה בישול, זה לא פחות חמור מחריף, זה כמו חריף, אסור לאכול עם חלב. אם זה לא יתבשל, אלא רק שעה, זה יותר קל מחריף, ואת זה יהיה מותר לאכול עם חלב. יש לנו עוד ראיה לשיטת הריב"ן, מפסחים למד עמוד ב', שהגמרא שם אומרת, עכשיו כל הראיות האלה מופיעות בתוספות, כן, אנחנו הכל קוראים בתוספות, דברו מתחיל הלכתה, זה מופיע בעוד ראשונים, אבל כיוון שאין לנו כאן מסך, אז אני לא מצטט את תוספות, אני רק מסביר אותו, אחרת היינו קוראים אותו בפנים. הראיה השנייה, גמרא בפסחים למד עמוד ב', הגמרא אומרת, אין תשין התנור בעלייה, עלייה זה דבר בשרי, לא תשים את התנור בעלייה, ואם תש, כל הפת אסורה. כלומר, אתה לקחת ומרחת בתנור, מרחת עלייה בשרית, כל הפת נחשבת לבשרית. ואסור לפי חז"ל לאפות פת בשרית. לא דיברנו על זה עדיין, אסור לאפות פת בשרית שהם יכולים להם חלב, אסור לאפות פת חלבית שהם יכולים להם בשר, עכשיו, הפת, לכאורה, היא נת ברנת. למה? העלייה נתנה טעם בתנור. אתה לקחת את התנור, מרחת בעלייה. וחיממת. אז העלייה נתנה טעם בתנור. התנור נתן טעם בפת. ולמרות זאת, אסור לאכול את זה עם חלב. כלומר, שגם טעם שני,
רק אצלי נתקע?
לא, גם אצלי, הרב בלי קליטה. נפילת חשמל באלון שבועות.
הרב להשתק.
לא בהשתק. נתקעה באינטרנט. אולי כן משתקתי. עודד, אולי תסביר לי מה הראייה הראשונה להגיד.
טוב.
מה שאלת סויף?
האם...
אנחנו לא שומעים אותך טוב,
הרב. הרב, אתה נשמע קטוע.
לא,
לא שומעים אותו. גם כך. לא טוב. אז ראינו את שתי הקושיות, שתי הראיות של הריוון שהביאו התוספות. וננסה עכשיו לראות את תירוצי...
שומעים את הרב ממש ממש חלש.
שומעים אותי חלש?
כן.
אני יכול לעשות עוד. עכשיו שומעים יותר טוב?
הווליום חלש.
כן, יותר טוב.
כן, יותר טוב. רגע, לחזור על הראייה של המפסחים.
כן. הגמרא בפסחים דף למד עמוד ב' אומרת שאסור לקחת עלייה, שזה דבר בשרי, ולמרוח אותו בתנור, ואם מרחו אותו בתנור, אסור לאכול אחרי זה את הלחם. עכשיו מדובר בפשטות בשומן כזה, שאתה מורח בתנור, ככה שהתנור יהיה יותר טוב. והשומן הזה, נבלע בדפנות, ומהדפנות הוא עובר אל הפת, אל הלחם. עכשיו, הפת כמובן אין איתה בעיה מהותית, כי הפת מקסימום יש בבשר, אבל הגמרא אומרת שאסור, כי אסור לאכול פת בשרית. חכמים, אסור לאפות פת בשרית, כי אם אדם אופה פת בשרית, הוא יבוא בטעות לאכול את זה עם חלב, ואסור לאכול פת חלבית, כי הוא יבוא לאכול את זה בטעות עם בשר. עכשיו, לכאורה לא צריכה להיות בעיה. לכאורה זה נת ברנת. למה? כי העלייה נתנה טעם בתנור. התנור נתן טעם בפת. זה כמו סיר בשרי, שהבשר נתן טעם בסיר. והתפוחי האדמה נתנו טעם, והסיר נתן טעם בתפוחי האדמה. אז זה אותו דבר בדיוק. והגמרא אומרת שהפת הזאת נחשבת לבשרי. ואסור לאכול אותה עם חלב. אז כנראה שאם זה בושל עם בשר, או בושל עם חלב, באמת אין יותר נת ברנת, וכל היתר הוא רק אם זה לא בושל, אלא הכלי היה חם, האוכל היה חם, כמו שהסביר הריוון.
אבל אולי אפשר...
בסדר?
אולי אפשר להגיד שנוזל על זה בשר ממש, אולי בגלל זה. כי הרי השומן מסביב, אולי נופל על הפת.
אוקיי, אז בואו ננסה לראות את תירוצי הראשונים לעניין הזה. אז באמת, לקושייה השנייה הזאת של העלייה, אז אפשר להגיד שאולי יש עדיין שמנונית של העלייה שנשארת בדפנות של התנור. כלומר, יש ממשות. וזה נדבק ישירות בפת, זה מה שאתה רוצה להגיד, נכון?
קצת יותר
חכם
ממה
שאמרתי, אוקיי. אז אפשר להגיד אולי בכיוון כזה. לגבי השאלה הראשונה של חריף, אז ראינו שהריוון אמר, לא הגיוני, שחריף, שזה בלי בישול, רק חתכת בצל עם סכין, יהיה יותר חמור מאשר בישול ממש. שבישול מותר, של תפוח אדמה בסיר בשרי, מותר לאכול עם חלב, ובצל שחתכת בסכין בשרי, אסור לאכול עם חלב, לא יכול להיות. עכשיו, רשי כתב שתי סיבות למה צנון שחתכת בסכין בשרי אסור לאכול עם חלב. הסיבה הראשונה שהוא כותב, שלפעמים יש שמנונית על הסכין. וכיוון שיש שמנונית בשרית על הסכין, כשאתה דוחק בבצל, יורדת שמנונית של בשר לתוך הבצל. הסבר שני הוא אמר שזה בגלל החריפות של הצנון ודחיקת הסכין ביחד, לכן זה נחשב כמו מבושל. עכשיו, לפי הטעם הראשון, אז השאלה כמובן של הריבן לא קיימת, כי סיר הוא נקי, בגלל שהוא נקי, כשאתה מבשל בו תפוחי אדמה, אנחנו אומרים שזה פרווה לכל דבר. הסכין היא לא נקייה, יש עליה שמנונית, תמיד הסכין היא שמנונית, בימינו זה יותר קל, כי יש מסיר שומנים, פעם לא היה מסיר שומנים, ועל סכין היה נשאר משהו. לכן סכין יותר חמור מבישול, כי בבישול אין שמנונית, ובסכין יש שמנונית. אז בגלל השמנונית הזאת של הסכין, לכן החריף יותר גרוע, יותר חמור, מאשר בישול של תפוח אדמה. ודין חריף, וכל הדברים אנחנו נדבר עוד בהרחבה, אז אני לא נכנס לדברים האלה, ויש מקום להקשות על התירוץ הזה, ולתרץ עליו, אבל אני לא אכנס עכשיו, כי בדין חריף אנחנו נדבר על זה. להלכה, השולחן ערוך, בסימן צדיק ה', סעיף א' ב', פסק כדעת רוב הראשונים, שגם אם יתבשל, מותר לערבב עם חלב. והרמה כתב שלכתחילה יש נחוש לריבן. ואנחנו נצטרך לבאר, ובעזרת השם, היום היה מבוא ממש מהיר עם כל הבעיות התקשורת, אבל מה שאנחנו נצטרך לברר ולהמשיך זה, א', האם לספרדים יש השלכה בכלל להמשך השיעור, שאומרים, זהו, גמרנו. ספרדים, נת בר נת מותר, כי יפסקו כרוב הראשונים, ואנחנו נראה שיש מחלוקת בדבר הזה, האם יש השלכות הלכתיות גם לספרדים בדין הזה של נת בר נת. דבר שני, לגבי הרמה, הרמה אומנם חשש לריבן, אבל כמו שאנחנו נראה, יש לפחות 4 קולות, שהרמה מקל, ואנחנו צריכים להבין את הקולות של הדברים, ואת המשמעות של הדברים, ואחרי שנבין אותם, אז נוכל לעבור לדין הבא, שיוצא מהלימוד שלנו, שהוא המשך הלימוד שלנו, מופיע בתוספות, וזה דין קערות שהודחו, שזה נפקמין על שטיפת כלים בשרים וחלבים בכיור אחד, שזה דומה לנת ברנת, אבל אולי קצת שונה, ומזה צריך לעבור למדיח כלים, וכל זה בחלק השני. כלומר, החלק הראשון שיש לנו, זה להבין יותר טוב את פסיקת השולחן ערוך והרמה, ובזה לחזור לראשונים, והשיעור אחר כך, לדבר על דין קערות שהודחו. והשיעור אחר כך, לעבור בעזרת השם לדין חריף. מוריי ורבותיי, אני מצטער על התקשורת היום, שלא הייתה הכי הכי טובה, ולכן דיברנו בצורה יותר קצרה, אבל בעזרת השם יתברך, פעם הבאה אני אדאג שזה יהיה טוב, שתהיה לכולם שבת טובה, שמחה, מוצלחת, ואני שמח שאנחנו חוזרים לסדר ככה, ללמוד בעזרת השם לפי הסדר את הדברים. אני מקווה ששמעתם אותי לפחות עכשיו. כן.